Radio Soul. רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ויום חמישי עלינו, עוד פעם שבוע עבר במהרה, עם הרבה סיפורים מעניינים, טרגיים. סיפור ראשון שנעסוק בו, סיפור הרצח בהרצליה, תתארח דרך הטלפון רלי רוזנברג, רלי פסיכולוגית קלינית, שדבר איתנו על האם אפשר בכלל לזהות סימנים מקדימים לאירוע כל כך נוראי, ואם כן, מה אפשר לעשות איתם. אופר פנחס, אבל היה צריך להיות שבוע שעבר, אבל השבוע הוא באמת יעלה על הסרט של המלך הספרדים, על הרב עובדיה יוסף ועל המהפכה שיצר במודעות הספרדית. וענת גילן איתנו פה, מה שלומך ענת? יופי, רק שלא שומעים אותך. יופי. ענת גילן איתנו פה, ענת מהענתיות. והיא תספר לנו קצת על מה זה הנאטיות, למה זה התחיל, על בריאות, על תזונה, וגם מנבר ראם בפינה הכלכלית שלה, מגדלו והאכלה, ונתחיל עם שיר, הילד שבך פוליקר, ומיד רגל את המלך.
בחלונות סוף אותך, אתה יוצא כשזה כבר חושך, לבוש בשחור. אתה נוסע ונוסע במהירות האור, כאילו יש שם איזה סי שרק אתה יכול לשבור. אתה מסתיר את המכות, פצעים פתוחים וצלקות שלא יגלידו. אתה זוכר פרטים קטנים שאחרים לפני שנים לא שכחו. לפעמים אתה שוקר, סופג את הכל. לפעמים אתה פוגע, ויקר לך מכל. כאילו יש איזה כאב שרק אתה יכול לסבור. יש שם איזה סי שאתה לא שברת, יש איזה כאב שאתה כבר הכרת, יש איזה כפתור שרק אתה יכול לסגור.
שלום רלי רוזנברג, מה שלומך רלי?
אני בסדר דודי, מה שלומך?
בסדר גמור. השבוע הראה אירוע נוראי, אין לי מילה אחרת להגדיר אותו, שאמא רצחה את בנה בהרצליה, מה שהוגדר בתקשורת כהתקף פסיכוטי. פחות נדון בפרטי האירוע עצמו, יותר בנפש האדם. את פסיכולוגית קלינית מנוסה מאוד. מה גורם לאדם בעצם לעבור מהפוכות, תהפוכות כאלו, להגיע לאירועים כל כך קיצוניים, ובכלל אפשר לחזות את זה?
תראה, אני אגיד לך, אני חושבת שלא דבר אחד בלבד יכול להביא אדם למצב כזה. וזה, אני חושבת גם, א', זה מסביר את המורכבות של מקרים כאלה, וגם את הנדירות שלהם, תודה לאל, משום שאני יודעת שהרבה אנשים נבהלו מהמקרה הזה. אז ודאי יש פה איזושהי מורכבות שאני עוד פעם, אני לא מכירה את המקרה עצמו, אבל בוא נחשוב רגע מה יכול לתרום לדבר כזה נוראי שיקרה. אז כמובן שאם לאדם יש הפרעה נפשית כלשהי שכוללת גם התקפים פסיכוטיים, אז כמובן שזה זה מצב בסיסי למצבים מהסוג הזה. אבל זה לא, זה אולי תנאי הכרחי, אבל אולי אחד מהתנאים ההכרחיים, אבל בוודאי לא תנאי מספיק. אנשים שאמורים לקחת תרופות למצבים כאלה ומפסיקים, אנשים שמצויים במצב נפשי קשה ועוד מצבים קשים מתווספים לזה, כולל חוסר תמיכה מהמסגרות, חוסר תמיכה מהמשפחה, הרבה הרבה דברים. אז ככה ששום דבר אחד ויחיד לא יכול להסביר את מה שאנחנו ראינו פה. זה ככל הנראה זה מקבץ של דברים שהתקבצו ביחד בנדירות, כי אנחנו לא רואים הרבה הרבה דברים כאלה והביאו למצב הנוראי הזה.
אבל בכל זאת זה מצב נדיר, אבל הרבה אנשים נמצאים במצוקה, מצוקה אישית שלא לא תמיד בא לידי ביטוי במקרה אלימות, אלא פשוט נמצאים במצב אישי קשה. איך אנחנו כסביבה יכולים לבוא ולזהות את זה אם אנחנו לא אנשי מקצוע, ואיזה תמיכה אפשר לתת לאנשים? תראה, אני... כולם, אנשים, גברים, בני נוער, ילדים, ילדות.
נכון, אבל אני מחדדת. תראה, הרבה אנשים נמצאים במצוקה במיוחד עכשיו, ולפקוח עין ולראות מה קורה לאנשים סביבך, זה בכלל דבר נכון. אם אדם אומר, אם ילד אומר, נער, נערה, אדם בוגר אומר קשה לי, במיוחד עכשיו בחיים שבהם אנחנו חיים בישראל בתקופה הזאת, כדאי להקשיב. מה שפה קרה ככל הנראה זה שיש עוד תנאים נוספים שהתקיימו, שהביאו את זה למקום הקיצוני והזוועתי שאליו זה הגיע. אני, אנשים במצוקה, באמת, המצוקות עכשיו יכולות להיות קשות מאוד, ובכלל, לחיות זה לא תמיד הכי קל בעולם. המצוקות של אנשים בדרך כלל לא מביאות אותם למצבים האלה. אבל למרות זאת אני אגיד שכדאי היום באופן מיוחד להקשיב למי שנמצא סביבך, להקשיב, לא לחשוב ולא לזלזל. אם בן אדם אומר, קשה לי, או רע לי, או מעיק לי, או עצוב לי, או... כדאי להקשיב ולקחת ברצינות. אבל כדי להביא לתוצאה נוראית כזאת, היו עוד כמה תנאים שהתקיימו, אבל אני מניחה, שגם פה, ואותם, לא ברמה של להאשים אף אחד, אבל אני מניחה ש... אנשים אולי לא לקחו ברצינות, אולי ראו שיש סימנים שמעידים על...
בואי ניקח מקרה אחר, קולגה בעבודה, עמית, עמיתה לעבודה, אני רואה שהוא מצב רוח ירוד, שהוא מתחיל לדבר דיבורים שהם אולי לא רגילים, לא בשפה שהוא רגילה, שפה ירודה, או איום בפגיעה עצמית, מה אני כחבר, כעמית לעבודה, כשכן, אמור לעשות עם המידע הזה?
תראה, במקרה של ילדים למשל זה מאוד ברור, אבל אתה צודק שבמקרה של אנשים בוגרים, קולגה לעבודה, זה הרבה פחות ברור. משום שאתה יכול לפנות לאדם לידך ולהגיד לו מה קורה איתך ומה שלומך, אבל היכולת ההתערבות שלך בחייו של האחר היא פחותה יותר. אבל אני חושבת שככל שהדברים שנאמרים הם רציניים יותר, כגון פגיעה באחר או פגיעה בעצמך, אז אני חושבת שהרשות נפתחת וכדאי גם ללכת על מהלכים שהם פחות, איך נאמר את זה, קונסרבטיביים, מעבר לשיחה אישית עם אותו אדם, וזה נגיד פנייה לבוס שיכול להרים טלפון לאישה או לבעל או לאימא או לא יודעת מה. בקיצור, מצבי קיצון דורשים ככל הנראה התערבות קיצון. שלא תמיד אנשים מרגישים כנראה נוח לעשות את זה.
אבל לא מרגישים נוח, אבל זה יכול להציל נפשות. מצד אחד, לא רוצים להתערב בחיים של אחרים. מצד שני, אולי הרגישות מתבקשת, בייחוד בתקופה כזאת, כמו שאת אומרת, שאנחנו נמצאים תחת 9 חודשים של לחץ בי. את יודעת, אני הסתכלתי קצת אחורה, וראית שדיברנו 2 או 3 ימים אחרי פרוץ המלחמה. ודיברנו על ההשפעות של מה זה יעשה לנו. אני לא דמיינו שתשעה חודשים אחרי, אנחנו עדיין נהיה במצב של אלימות כזאת נוראית, עוטפת אותנו מסביב ובלי פתרון. את חושבת שזה משהו שהוא חורט בנו, איזה צלקת, בכל החברה הישראלית?
ברור, איך לא. אנחנו לא אתה יודע, אצלנו בעולם שלי מדברים על, לא רק בעולם שלי, מדברים על פוסט-טראומה. ואנחנו בטראומה מתמשכת, אנחנו חיים במצב לא פשוט בכלל, בכלל, בכלל. וזה נכון שזה דורש... זה דורש התכווננות אחרת מצידנו, לאלה שמקיפים אותנו, לבני משפחתנו, לפגיעים שבינינו, למשל, לאנשים שסובלים מחלות נפש, אלה אנשים פגיעים. הם זקוקים להגנה ולהתחשבות, וכמו אנשים פגיעים. אז כן, זה דורש יותר, זה נכון, וזה דורש רצינות. כי המצב הוא, יש פה שכבות אגב שכבות של קושי. אתה יודע, אם אתה מסתכל על זה בצורה של מעגלים הולכים ומתרחבים, אז יש את האדם הפרטי, עם הקושי הפרטי האישי שלו, נגיד מחלת נפש, בסדר? ואז יש בעל שהולך למילואים, ואז יש הורים שגרים בחול, ואני לא יודעת מה. הרבה 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 שכבות של קושי שנערמות על אותו אדם. על כולנו בעצם, כן? אבל אני אומרת עוד פעם, כי אני יודעת שהרבה אנשים פנו אליי היום, ויש איזו מבהלה כזאת, שאם זה קרה לה, אולי זה גם יכול לקרות לי. והתשובה היא שזה מקרה קיצון, ואני לא אומרת, אנחנו כולם צריכים להישמר מאוד מאוד מאוד, אבל עובדתית זה לא קורה הרבה, תודה לאל שכך, משום שצריך כמה מרכיבים נוספים מעבר ללחץ הרב שבו כולנו נתונים כדי לגרום מתוצאה כזאת, שכנראה פה הייתה מין, אתה יודע, מין התחברות של כמה מרכיבים גם לא שכיחים. אז אני יודעת שאימהות פנו אליי, אימהות צעירות, ואמרו לי, אוי ואבוי, אם זה קרה לה, זה יכול לקרות גם לי, גם אני בתנאי לחץ וכדומה. אז צריך כל מיני מרכיבים כדי שדבר כזה יקרה. אבל כמו שאתה אומר, אנחנו כולנו בלחץ גדול מאוד. האם כולנו בסכנה להגיע למצבי קיצון כאלה? לא. כי רוב האנשים מצליחים, למרות הקשיים הרבים שהם חווים והמתחים וכדומה, מצליחים לעמוד בכל מסכת הלואים והאיסורים שהם גדלו עליהם.
אז מה שאת אומרת בעצם, קודם כל, ושמרתם לנפשותיכם, כמו שנאמר, להיות ערניים לסביבה, לעצמנו גם, קודם כל, גם אנחנו מזהים אצלנו, זה שינוי התנהגותי, אז לא להסס לפנות לסיוע מקצועי, וגם עמיתים, חברים, כל מי שחורים סביבנו, שימצא במצב קיצון, זאת אומרת, להתערב, לשאול. במקרה הכי גרוע, נעליב, אבל לפחות אולי נזהה איזה אירוע קיצון.
כן. אוקיי. שמה, אין ברירה.
נכון. רלי רוזנברג, את עוד חייבת לי ביקור באולפן, תודה רבה על השיחה.
דודי, תודה לך.
להתראות, ביי ביי.
שואלים את עצמכם איפה נפלה עליי כל הקריזמה הזאת, איך בכלל הגעתי לדרגה כזאת של קריזמה, ואיפה כל הביטחון העצמי הזה. אז דבר ראשון, אני רוצה לבקש סליחה. אני יודע שאתם סובלים כל פעם שאתם רואים כמה אני יפה, כמה אני מוצלח, כמה יש לי ויש ויש ויש, אבל זה לא
באשמתי. שלום לאופר פנחסוב, מה שלומך אופר?
שלום רב, צהריים טובים.
אתה זיהית את השיר ברקע?
אני נכנסתי בשניות האחרונות.
אוקיי, אביו פנחסוב, קרוב המשפחה?
אביו פנחסוב הוא פייק אחד גדול, הוא לא פנחסוב בכלל. סתם איזה קטע איתולי שלו. אבל אנחנו נבוא איתו חשבון בפעם הבאה כל הפנחס הזה.
אני אוהב אותו, אז אל תבוא איתו חשבון, יותר מדי חזק, הוא עדיין משעשע אותי והמוזיקה שלו טובה. מה שלומך אופר?
מצוין, מצוין, תודה.
יופי, אני חייב להגיד לך שצפיתי בסרט שלך, מלך הספרדים ו...
סדרה.
והיה מרתק. היה מרתק כי... כי זה... מה אני אגיד לך? זה עולם שאנחנו חיים בו ולא חיים בו. אני ליד שנות ה-60, סוף שנות ה-60, אתה היה קצת צעיר ממני. אבל בכל זאת, מה גרם לך לבוא ולהרים את הכפפה ולהרים סרט על אדם כמו הרב עובד יוסף, שהוא נחשב כדמות אפית אפילו בחברה הישראלית?
למעשה, כל הגיבורים שלי בסרטים האחרונים היו גיבורים מזרחיים. הסרט הראשון בסדרה היה רישיון לחיות, כן, ש... בעצם העליתי את מחדש לדיון את הסיטואציה שהייתה בכפר שלם. שמעון ישוע עולה על גג של הבית שלו 1982 ושוטר יורה בו למוות כי הוא בנה בנייה בלתי חוקית. בעצם אפשר לומר הערג רצח החברתי הראשון שקרה במדינת ישראל. לאחר מכן נגעתי באהובה עוזרי, ולאחר מכן המפעל הציוני של לוחמה פסיכולוגית וסייבר בשנות ה-40 דרך כל ישראל בערבית, שכולם היו יוצאי עיראק ומצרים. ואז הגעתי לגדול מכולם, הרב עובדיה יוסף. ואני למעשה בכיתה ד' כבר חוויתי את המפעל הזה של שס אל המעיין אצלנו בשכונה בקריאת שרת ברעננה. תמיד האייקון הזה, הרב עובדיה יוסף, היה איפשהו סביבנו בשכונה, אם בתמונות, אם בדרך הפסילה והנוסחים, זאת אומרת הוא תמיד היה ברקע. וכשהגעתי לבגרות ואני הפכתי לייצר קולנוע, זה היה ברור שבאיזשהו שלב אני אגע בביוגרפיה שלו.
אתה גדלת ברעננה, אני גר ברעננה, ילדיי נולדו וגדלו בעיר. זה עיר שהיא לכאורה עיר מאוד פלורליסטית, מאוד מכבדת, מאוד מכילה את כולם. אתה אומר שבקריית שרת הייתה פנינה אחרת, או עיר אחרת של רעננה.
קריית שרת של שנות ה-70 וה-80, זה השנים שאני גדלתי שם, הייתה בעצם מחוז נפרד לגמרי. זאת אומרת, זה לא היה רעננה, זה היה בפריפריה בתוך עיר מרכזית ואפילו מסגשגת. כל התושבים בשכונה היו בעצם יוצאי מדינות ערב. אנחנו הדור השני והשלישי בעצם התחנכנו על ברכיים אומנם ישראליות, אבל את הערבית תמיד שמעת ברקע. היה ציבור אחר לגמרי, זאת אומרת בבית הכנסת ועניין של רוחניות ולמעשה ניסו לעשות אינטגרציה עם בית הספר יחדיו שם, אבל האינטגרציה הזו עשתה בדיוק ההפך, זאת אומרת עשתה הפוך, יותר ביטלה אותנו ילדי השכונה מהילדים האחרים שהיו בקריאה, שבאו מקריאת גנים ורוב 2000, אז מדובר על שכונות מאוד 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 יוקרתיות, בטח ובטח בפער על קריאת שרת. אז ככה שאנחנו די היינו ככה מאוד מאוד בצד ומאוד אחרים מהצביון הרענני, נגיד, המרכזי.
ובכל זאת, גדלת בשנות ה-70, משפחה שהיא מסורתית, דתית?
לא, דווקא חילונית, אבל כן מסורתית, אתה יודע, כל בית מזרחי הוא למעשה מסורתי בצורה כזו או אחרת, אבל חילוני לגמרי, חילוני לגמרי.
ממה שאני צפיתי בסרט, אני סתם, אם נניח היו מאשרים לרב עובדיה להמשיך להיות הרב הראשי לישראל, הראשון לציון עד יומו האחרון, אולי ש"ס לא הייתה נולדת?
לא אולי, בטוח. שים לב שאריה דרעי אומר את זה לקראת סוף הסדרה בפרק השני, הוא חוזר ואומר, זאת אומרת, כאפילוג, שאם נקודת המשנה הזו לא הייתה קורית, בעצם לא הייתה כמה ש"ס. לא היה טריגר לבניית ש"ס. כן, היו פעילים שהקימו תנועה כזו או אחרת, הייתה תמי, אם אתה זוכר, לפני זה. ולאחר מכן ש"ס, אבל לא במתכונת כזו, זאת אומרת, היא הייתה מפלגה אולי, אתה יודע, נקודתית מאוד, לא יודע בכלל אם הייתה עוברת את
תפיסת
הקולות.
זה הצורך או שזה בעצם דמות המנהיג שבנתה את התנועה או את ה... כי הצורך היה קיים. הייתה אפליה, עד היום יש אפליה בחינוך של נשים, בנות חרדיות וספרדיות ואשכנזיות. עד היום קיימת האפליה הזאת, אבל הצורך היה קיים וקיים עד היום. השאלה אם המנהיגות של הרב עובדיה היא עשתה את התנועה, או הצורך עשה את התנועה?
אתה יכול לומר על המנהיגות של מרטין לותר קינג. האם הדמות הזו, האפית הזאת, עזרה למהפכה? אז בהחלט שכן. גם כשיש, אתה יודע, גם כשיש לחצים מלמטה, אתה חייב, וזה משה רבנו כזה, שמוביל את כל העדר. ואתה יודע, מקרה או לא ממקרה, זה היה הרב עובדיה יוסף, אתה יודע, דבר כזה, עילוי כזה, קיים פעם בדור, או כמה דורות.
אז מה מיוחד בו? אני קראתי, גם ראיתי בסרט על הנושא שהוא הגיע למצרים, והוא הסתכל שם והראה שאין כשרות, אין הלכה, אין כלום, אלא כולם מקבלים כסף ולא עושים כלום, והוא עשה שם מהפכה. ואחר כך הוא עשה מהפכה בפסיקה בבתי הדין הרבניים. ובכל מקום שהוא הגיע, הוא אמר, יש פה עוול, אני רוצה לתקן אותו. זה הגדולה שלו? להעיז לפעמים לתקן עוול?
הגדולה שלו שהוא היה מנהיג. אתה רואה היום סביבנו, מוקפים בפוליטיקאים, אין אף מנהיג, אין אף אחד שהוא רואה את הצון, שהוא רואה, אתה יודע, גם באלף, את הקדימה. והרב עובדיה היה מנהיג, אל תשכח שהוא הוביל את ש"ס, למשל, כן, להסכמי אוסלו. אתה מדבר פה על מפלגה ש-99% מהמצביעים שלה הם ימניים. והנה הוא נכנס לממשלה עם רבין, לקואליציה עם רבין, והרב שח זורם, אתה יודע, אז בזמנו די הלכו ביחד עד התקופה הזו של 92, ופתאום אתה רואה שהוא לא מפחד מאף אחד, הוא מוביל, אתה יודע, כאילו, היום חסר לנו את המנהיג הזה, שימשוך אותנו קדימה, אתה יודע, הוא לא הסתכל, אתה יודע, איפה לאן משמשב את הרוח, או לגבי דעת הקהל, הוא פשוט הוביל את כל העגלה הזו קדימה, והוא פשוט הלך לפי דרכו.
והמנהיג הזה נולד לדעתך? הוא קיים פה בינינו, אבל פשוט אין לו את האומץ, או לא גילינו אותו עדיין? או אין את אריה דרעי שיהפוך אותו לאחד כזה?
אני חושב אריה דרעי בקונסטלציה כזו או אחרת, אישיותית, בהחלט היה יכול להיות הממשיך של הרב עובדיה יוסף. אבל לא, אין לנו את המנהיג הזה, לצערי הרב אני אומר את זה, כן? זאת אומרת, האחד הזה שלא יחשוש ולא יפחד, ויראה קדימה ויראה סוף סוף את טובת העם, ולא את הטובה, אתה יודע, האישית או...
המצרית או...
כן, אתה יודע. סקטוריאלית.
איך נחשפת אתה לקולנוע?
אני תמיד הייתי ילד חולמני שמדמיין ובונה לו סיפורים בראש. אני חושב שזה לא קרה במקרה, זאת אומרת, אני תמיד השאיפה שלי הייתה לספר סיפורים. ותמיד המשיכה שלי הייתה לספר סיפורים דרך מצלמה ודרך עריכה. ולקולנוע הדוקומנטרי אני הגעתי אחרי שהבנתי שאתה יודע, מנסים לעשות סרטים שהם כמה שיותר אמיתיים ומשקפים את המציאות. ואני אמרתי לעצמי, אז בוא נעשה את הדבר הכי פשוט, את הדוקומנטרי, אתה יודע, כאילו, סיפורים אמיתיים ודמויות אמיתיות, כאילו, למה צריך לשחק את זה, אם אפשר באמת לספר את הסיפור שהיה תכלס במציאות. אז ככה אני בעצם עושה בעצם דוקומנטרי. זה מה שמעניין אותי, אגב, גם בתור צופה. אני הרבה יותר רואה סרטים דוקומנטריים, אני סרטים עלילתיים, אני כמעט ולא, אתה יודע, לא יוצא לי לראות. אני גרופי של סרטים דוקומנטריים.
ומה הדבר הבא? אתה עדיין גר ברעננה. ילדיך, אתה מרגיש שהם חיים בסביבה אחרת?
כן, זאת לא רעננה שאני גדלתי בה. אבל יש בה עדיין את ה... אנחנו גיאוגרפית, אנחנו קטנים. אתה יודע, אנחנו לא הרצליה, אנחנו גם לא רמת השרון, הכל קרוב, והכל נגיש. הצביון הזה של הקטן נשאר, זאת אומרת, שאתה, נגיד אני הולך ברחוב, אני מכיר 70-80% מהפרצופים שאני רואה, זאת אומרת, זה לא יכול לקרות בעיר אחרת. אז אני חושב לא אגיד מושבה, כן, כמו שהיא הייתה, אבל הנגישות קיימת. זאת אומרת, אתה לא צריך לנסוע, אתה יודע, למרחק רב כדי להשיג משהו או לצפוך דברים. יש במובן מסוים גם בעניין הזה של עדיין קהילה.
אבל עדיין יש לך משפחה בקריית שרת או שכולם...
כן, כן, כן. ההורים שלי עדיין גרים בקריית שרת. בעצם באותו בית שגדלתי בו. השכנים עדיין קיימים, אתה יודע, מי שתרד את זקנתו. אני עוד אחזור לשם, אני מבקר אותם כמעט כל יום. אתה יודע, זה לא שאני בא אחרי 10-20 שנה ונזכר בכל מיני פינות
ילדות,
אבל כן, יש לי לפעמים, אתה יודע, פתאום איזה ויזבק כזה שאני לא יודע, סתם נזכר באיזה סיטואציה שפרטה לי באיזה פינה, באיזה רחוב, וקריאת שערי תמיד תישאר משהו שהוא, אתה יודע, משהו לצמיחה שלי.
מה עם הסרט הבא, אתה כבר עובד עליו?
תראה, אני לא אוהב לדבר על פרויקטים אחרים עד שהם נעשים, אתה יודע, ככה זה אצלנו. אבל, כן, יש לי שני פרויקטים שאני עובד עליהם, פרויקטים מאוד מאוד מעניינים, אבל בוא נשאיר את זה ככה.
נשאיר את זה ככה, אז עד שיחשפו הפרויקטים האלו, ב-YES, מלך הספרדים, מומלץ מאוד, מי שלא ראה מוזמן לראות. אופיר פנחסוב, תודה רבה, ואני אמסור להביאו שלא יתעסק איתכם.
תודה, תודה רבה לך גם כן
ולמאזינים ולצופים, תודה. להתראות, ביי ביי. שלום למגדלור באפלה שלנו, באפלה כלכלית, ענבר, מה שלומך?
אהלן, דודי, כיף להתארח אצלך שוב.
יופי. קודם כל, שבוע שעבר דילגנו, והצופים הנזעמים אמרו, אל תעשה את זה יותר, אז הנה את פה שוב. כן, ביקשת לדבר איתי על היום על קרן השתלמות. מה זה השתלמות ומה זה קרן, ולמה בכלל אנחנו צריכים את הדבר הזה?
אז ביקשתי לדבר איתך כתמול, ככה במפגש שהיה לי, פתאום אנשים אמרו, סיפרו על, 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 על כל מיני דברים, ואני פשוט נדהמתי איזה טעויות אנשים עושים, ואמרתי, רגע, בוא רגע נדבר על זה. אז כי באמת, באמת חבל שאפשר להפסיד הרבה כסף. אז אני רגע רוצה להסביר ברשותך מה זה קרן השתלמות, בסדר?
בסדר, קדימה, שזה את פה.
יופי, אז קרן השתלמות זה בעצם חיסכון שהמעסיק נותן לנו. זו הטבה שהמעסיק נותן. אי אפשר לעשות קרן השתלמות אם המעסיק לא נותן, כי זה רק דרך השכר. בעצם זה היסטורית התחיל המורים, כדי שהם יוכלו להתחיל, שהם יוכלו ללכת להשתלם ולהיות יותר מקצועיים, ולאט לאט להתרחב לכל המשק, וזו הטבה מאוד מאוד משמעותית. אמרנו שזה דרך השכר, אבל בעצם השכירים יכולים רק דרך השכר, אבל עצמאים יכולים להפקיד עבור עצמם, כי הם בעצם השכירים של עצמם. קרן השתלמות זה חיסכון שנחשב לחיסכון בינוני. הקרן בעצם סגורה, היא נפתחת אחרי 6 שנים והופכת להיות נזילה. ומי שרוצה יכול להוציא אותה אחרי 6 שנים. ועוד משהו שחשוב לדעת לגבי קרן השתלמות, כמובן שהיא נסחרת בשוק ההון, בבורסה. תשואות מאוד, אפשר להחליט מרמת סיכון מאוד נמוכה ורמת סיכון מאוד גבוהה. דמי ניהול שלה מאוד מאוד נמוכים. אפשר לעשות תשואות מאוד יפות, חיסכון מאוד יפה.
והיא פתורה ממס, אם שומרים על השם.
זהו, זה מה שבאתי להגיד, נכון מאוד, היא פתורה ממס, וזה היתרון הכי גדול שלך.
את אומרת לי ככה, בואו, זה חיסכון פסיבי שלך, שמור אותו לשש שנים, המעסיק משלם 7.5%, אתה משלם 2.5%, שמור על זה, תהנה מזה, אל תבזבז את הכסף הזה, גם אל תפרע אותו.
אני אגיד לך יותר מזה, קודם כל חשוב לי רגע להגיד שזה לא רק, זה פטור ממס, נכון, ולעצמאים זה גם מוכר כהוצאה מוכרת, זאת אומרת, לעצמאים זה פעמיים טוב. ועכשיו לגבי מה שאמרת, אני אומרת יותר מזה, אל תוציאו את זה גם אחרי שש שנים. כי אחת הטעויות הכי גדולות שאנשים עושים, שהם מוצאים את הכסף הזה אחרי שש שנים וגם מבזבזים את זה. זאת אומרת, מוצאים את זה לקניית רכב או לנסיעה לחול או לשיפוץ מטבח, וזה אחד החסכונות הכי טובים שיש לנו, שחשוב שנשמור עליו מכל משמר ונשמור אותו ככסף חירום הכי טוב שיש. זאת אומרת שאומרים לי, אז מתי להוציא? לא להוציא, לא צריך להוציא. זאת אומרת, תנו לכסף לגדול. ואני רוצה, ולמה זה טעות? כי פה אני רוצה רגע, פה בעצם אני רוצה להתעכב איתך. כי ככל שאנחנו נשקיע לטווח יותר ארוך, ככה בעצם מנוף הכסף עובד. ולכן יש לנו פה חיסכון מעולה, שהוא ללא מס, שמניב לנו, ככל שנשקיע אותו יותר זמן, ככה הוא יניב לנו יותר כסף. אז פשוט תשמרו אותו. עכשיו, מה שקורה אחרי ששנים, אם אתם לא רוצים את הכסף, כל מה שאתם חוסכים מצטרף לקרן ונחסך גם. אז חבל, אתם פשוט, זה פשוט הפסד של הרבה מאוד.
אוקיי, ועכשיו, אם אני השכיר, והמעסיק שלי לא מעוניין, הוא לא חייב לפי חוק לעשות קרן השתלמות.
נכון.
אז בתור השכיר אני לא יכול לעשות, לעצמי.
אתה לא יכול, לא, אתה לא יכול.
אוקיי. עכשיו, כן.
כן. לא, רציתי אתמול להגיד, אתמול היו, פשוט כשהיינו בשיחה, אז היו שתי טעויות מרכזיות שעלו, ורציתי רגע לדבר. עכשיו שאנחנו יודעים איזה קרן השתלמות, ולמה כדאי לנו להחזיק את זה. הטעות הראשונה, שמסתכלים על דמי ניהול ולא על התשואה. תקשיבו, דמי ניהול זה חשוב. זאת אומרת, אף אחד לא עובד בחינם, וכולם עושים דמי ניהול, ויש משמעות לדמי ניהול, זה חשוב שזה יהיה זול. אבל אם יש לכם קרן, שעושה תשואות יותר טובות, בדמי ניהול טיפה יותר גבוהים, אבל התשואות שלה לאורך שנים הן יותר טובות, אז זה מצטבר יותר כסף בקרן לאורך שנים, ואז מנוף הכסף עוד פעם עובד לטובתכם, וזה בעצם המשחק פה.
זאת אומרת, אם יש קרן שיש לה תשואות מעולות, זה יותר חשוב מאשר עוד קצת דמי ניהול.
נכון, זה בדיוק זה. ודבר שני, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אתה זוכר שפעם זה היה נורא נורא מקובל שפותחים מלא קרנות נאמנות, כל אחד היום אמרה, יש לי זה, אני יש לי מלא קרנות נאמנות, ששני, כל שנה יש לי 100 שקל במלא קרנות, וכל שנה אני מפקיד ומושך, אתה זוכר? זה היה פעם נורא נורא מקובל.
אוקיי.
אתה זוכר את זה?
פחות, אבל אם את אומרת.
כן, כי זה בעצם היה נורא מקובל שרואה חשבון אומר, קרן הסתברות, אתה יכול להפקיד בדצמבר עבור שנה אחורה, אז בינואר אתה יכול למשוך את זה, ובעצם קיבלת את ההטבת מס, אז הרבה רואי חשבון היו אומרים, תעשו את זה. עכשיו, מאיפה זה, לדעתי, מאיפה זה נולד, אם אני יכולה לחשוב על הראש היהודי? זה נולד מזה שהרבה אנשי עסקים, בטח אין להם כסף, ומגלגלים כסף, אז הם באו לבנקים, אמרו, רגע, עכשיו דצמבר, הרואי חשבון אמר לי להפקיד, מה אני עושה? אז זה מין שילוב כזה של פונץ פטנט שהבנקים והרואי חשבון מצאו, שמצד אחד אתה יכול לקחת הלוואה מהבנק, והבנק מבסוט כי לקחת הלוואה, והפקדת בקרן הסתלמות, אז אתה מבסוט, כי כאילו הפקדת, ובינואר אתה יכול למשוך בחזרת הכסף, אז הרואה החשבון שלך גם מבסוט, ואתה מבסוט כי אתה חושב שדפקת את המערכת. והכל מצוין, והבנק מקבל את הריבית שלו, אז כאילו כולם happy, אבל תכלס, לפתוח מלא קרנות נאמנות, זה לא נכון. ואז אתם בעצם רוצים,
מה שאת אומרת ככה, מנוף לכסף, לשמור על הכסף כמה שיותר, אם אתם לא חייבים ממש ממש אותו, תשמרו על טוב איזה חיסכון שאתם תהנו ממנו, כמה שאתה צובר יותר.
הריבית דריבית. תתקינו בקרן אחת, כי אתה רוצה שהכסף יצטבר
כמה שיותר. כסף יצטבר בקרן אחת, ולהסתכל על הצורה ולא על הדמי ניהול, ולהזין לפינה שלך כל שבוע, כי הפינה שלך מחכימה אותנו ומלמדת אותנו דברים. ענבר אם, יש לי פה רחת בולפה, אני רוצה לכבד אותה גם. אני מסור לה, ענת גלעד, יודעת מה? בואי תשארי איתנו רגע לפתיחת השיחה, בסדר? אוקיי. שלום ענת גלעד, מה שלומך?
שלום.
ככה, ענת גלעד היא יסדה, יחד עם שותפה של ענת קרץ, את הענתיות. נכון. שזה מיזם ל?
לרכישה של תוצרת חקלאית, ישירות מחקלאים, שכותפים הכל יום לפני החלוקה, שמתבצעת במשלוחים לכל הארץ.
זאת אומרת, הם בעצם יסדו עסק שהוא בנוי גם על לקנות ישירות מחקלאים, לחסוך פערי תיווך, גם איכות סחורה ברמה הכי גבוהה יום לפני. מתי פעם אחרונה אכל תפוח שנקטף יום לפני?
אני לא זוכרת.
כנראה שהתפוח בסופר נקטף לפני שנה. וגם שתי נשים שבנו פתחו עסק מדהים, אני ממליץ לך להיכנס לאתר שלהם ולהסתכל.
בכל הארץ, ענת?
בכל הארץ, כן. האמת היא שהאתר שלנו כרגע, המערכת שלנו כרגע סגורה להזמנות, אנחנו מכינים את ההיצע לשבוע הבא, נפתח אותה מחר לפני הצהריים, נסגור אותה ביום שני בערב, ואז נשלח לחקלאים את הכמויות שהוזמנו, ביום שלישי הם יקטפו ויארזו לפי מה שהצענו, וישלחו אלינו, וביום רביעי מתבצעת החלוקה לכל מקום בארץ, אפשר במשלוח עד הבית, ממש ממטולה עד אילת, או לאחת מ-90 נקודות האיסוף שלנו, שהצפונית ביותר היא באודם, והדרומית ביותר היא בבאר אורה. יש 90 נקודות איסוף, ואנחנו עובדים כל שבוע מול עשרות, אפילו עד 100 חקלאים וספקים שונים, וזה גם משתנה כל שבוע, בהתאם לעונה.
אז פה בעצם יש לך דוגמה לעסק עצמאי, שראו רחוק מאוד וראו יוזמה. אז כן, אז מזמינת להיכנס לאתר שלו, להגיע לצפות ביום החלוקה שלנו, ביום רביעי, הייתי שם, זה כמו כברת, אבל עם ריחות נהדרים ויפהפייה.
אני אחפש, איפה החלוקה הכי קרובה לראש העין, ואני אלך לראות, כי זה משהו רתק ו... מה זה?
עד הבית אם את רוצה גם.
כן, אפשר עד הבית.
איזה
יופי. כל מקום. נכון. ענבר,
זה נשמע מדהים, תודה ענת מקסים, בהצלחה רבה.
להתראות, ביי ביי.
ביי דודי.
שלום לענת גלעד, מה שלומך ענת?
שלום.
שלומי טוב. שלומך טוב, קודם כל תודה שהגעת לכאן לפתח תקווה מהבילה ביום חמישי בצהריים.
מתוששת מיום רביעי
אתמול. בואו נתחיל שוב פעם את הסיפור שלכם. איך התחיל הסיפור של הענתיות?
זה התחיל בעצם מבעצם איזשהו צורך אישי. צורך אישי שלנו, אנחנו שתינו פירותניות, זה אומר שאנחנו ניזונות בעיקר מפירות, טריים, חיים. וחיפשנו פירות איכותיים, יש לקנות בכמויות, לשירות מחקלאים, כי פירותניות אנחנו אוכלות הרבה פירות.
רגע, לאט לאט, לא כולם יודעים מה זה מושג פירותניות.
כן.
אז בואי תחיל עם הפירותניות, מה זה ואיך נחשפת לזה, ומה זה עשה לך לאורך חיים?
אוקיי, איך נחשפתי לזה, זה התחיל ממעבר לטבעונות, מסיבות מוסריות לפני 12 שנים, ומסיבות בריאותיות התקדם לתזונת 80-10-10 קוראים לזה, שזה בעצם התזונה הפירותנית. התמצית של הדבר הזה, 80-10-10, קודם כל זה מזון צמחי, טבעי, חי במצבו הטבעי והחי. כל מה שבני אדם יכולים לאכול כמו שהוא. זאת אומרת שלא צריך לחמם ולא צריך לבשל ולא צריך כלום, יד ופה מספיקים בשביל לאכול את המזון הטבעי שלנו. אז 80-10-10 זה 80% פחמימות פשוטות שזה פירות מתוקים, 10% חלבון שזה עלים, אגוזים, נבטים, ו10% שומן שזה אבוקדו, אגוזים וזרעים.
פירות זה מלא סוכר, לא? זה לא בריא.
נכון, זה מלא סוכר, וסוכר זה הדלק היחיד של כל תא ותא בגוף שלנו, וגם כשאנחנו אוכלים חליל הבשר, הוא הופך את זה, הגוף יודע להפוך את זה לסוכר שהוא צריך, אבל זה קצת יותר קשה לו. ולפעמים הסוכר כזה קצת משתהה בדם, ועולה הסוכר בדם, והוא לא נכנס לתאים, אז כשאוכלים רק פירות, אין דבר כזה. הסוכר לא משתהה בדם, הוא ישר נכנס לתאים. והסוכר שלי בכל הפעמים שבדקתי היה סביב 83, למרות שאני אוכלת משהו כמו ארגז פירות ביום.
ארגז פירות ביום, כמה זה במשקל?
8 קילו.
את אוכלת 8 קילו פירות ביום?
פלוס מינוס, כן.
זה כמות שאנשים אוכלים אולי בחודשיים.
נכון, אני אוכלת בערך 3,000 קלוריות ביום, אם בודקים את זה בקלוריות.
כאילו מצלמים אותך, אבל את לא נראית כמו אחת שוקלת 3,000 קלוריות ביום.
אני עכשיו, 40 קילו פחות ממה שהייתי לפני התזונה הזו.
40 קילו.
כן.
אז זה מתאים לכל אחד?
זה מתאים לכל מישהו.
ברמה התפיסתית, כאילו להפסיק לאכול פסטה,
לחם, אורז. לא מפסיקים, לא מפסיקים, לא מפסיקים. אוכלים יותר פירות. כאילו מתחילים את היום עם פירות כי זה קל לעיכול. כשהקיבה ריקה זה הדבר שהכי קל לעיכול. מתפרק הכי מהר, נכנס לתאים הכי מהר. ומוסיפים עוד ועוד פירות, ואז לבד הגוף מבקש פחות מהדברים האחרים ויותר מהפירות. אנחנו לא קופים על עצמנו שום אורח חיים או תזונה מסוימת, זה קורה לבד. שוב, אנחנו, אם זה מתאים לכל אחד, כל מי שיש לו את האנטומיה של בן אדם, אז כן.
כן. אז התחלת עם הפירותניות.
אז התחלנו, כן, חיפשנו פירות איכותיים בכמויות
חיפשנו
גדולות.
חיפשנו, כאילו, מתי פגשתי את השותפה שלך, את ענת?
למעשה אני התחלתי עם זה שנה קודם, ורק שנה לאחר מכן פגשתי את ענת, וחברנו יחד לעשות את זה ביחד. זה התחיל רק מליצ'י ומנגו, בדיוק לפני 10 שנים, ועכשיו זה עונת הליצ'י והמנגו, אז בדיוק לפני 10 שנים זה התחיל מליצ'י ומנגו, ואחר כך התווספו עוד כל מיני סוגים של פירות, כל חקלאי, יש לו את הפרי שלו.
אבל בהתחלה קניתם לעצמכם, לצריכה אישית.
לא, ארגנו רכישה קבוצתית, כדי לגרום לחקלאי להגיע אלינו. במקום שנצטרך לנסוע לאלמגור בצפון הכנרת, רצינו שהחקלאי יגיע אלינו. אז ארגנו רכישה קבוצתית, כמות גדולה, כדי שיצדיק את הנסיעה. שהכמות תצדיק את הנסיעה. זה התחיל מזה, וזה מאוד מאוד גדל, עד שזה הפך להיות חברה בעם, שמעסיקה עשרות עובדים, ושליחים, ואורזים, וצוות ניהול, וזה 24/7, אין לנו סוף עונה. כל הזמן אנחנו בעונה.
אבל אין תמיד עונה, אין תמיד פירות עונה.
תמיד יש.
תמיד יש פירות
תמיד
עונה?
תמיד יש, ויש לנו מבחר של 500 מוצרים במערכת, תמיד, בכל העונות.
את דמיינת בכלל שזה יגיע למימדים כאלו?
לא.
רצית סך הכל שיהיה לך?
ממש לא.
שאלמגור הגיע להוד השרון?
כן, אני אדריכלית במקצועי בכלל. עכשיו עשיתי הסבה מקצועית בלי להתכוון, כאילו, גם ענת, היא מעצבת פנים. שתינו באנו מעולם אחר לגמרי. ועשינו הסבה מקצועית בעצם, בלי להתכוון, זה קרה.
תספרי להתחלה, אני אספר לך על איזה ניסיון שלי בתחום, אבל תספרי להתחלה, אתם באתם, קניתם, התחלתם לשווק.
לא, זה לא קנינו, אספנו הזמנות, בכלל, אנחנו גם לא, כאילו אנחנו לא מחייבות מראש, אנחנו מחייבות רק אחרי קבלת, אחרי שהבן אדם מקבל את זה אליו הביתה, אספנו הזמנות, שלחנו לחקלאי את ההזמנה, קיבלנו את הפירות, הודענו למזמינים שיבואו לאסוף, ואחר כך יאהבנו אותם. ככה זה עבד מ-day one, וככה זה עדיין עובד היום. כמובן שהדרכים השתכללו עם הזמן, ועם הכמויות שמאוד עלו. היום אנחנו ממש מקבלות כל יום שלישי ורביעי, טונות, זה כאילו, זה כמויות מטורפות של פירות וירקות. ולא רק, יש גם כל מיני מוצרים משלימים שהכנסנו עם השנים, כמו גבינות מאגוזים ושקדים, לחמים מכינוע, משקדים. הכל אצלנו טבעוני ושאיפה ללא גלוטן, זאת אומרת, טבעוני בריא כזה, מבוסס מזונות שלמים. העסק שלנו טבעוני אקטיביסטי, אנחנו לא מכניסים שום דבר שקשור לבעלי חיים להיצע שלנו, ו...
אני רוצה קצת לדבר על, על הרמה העסקית. אז בהתחלה אמרתם, אמרת קבוצת רכישה, אחר כך הבנתם כן. שיש פה פוטנציאל וביקוש, אבל מתי אומרים, אוקיי, אני אתחיל לגדול?
כן, זה קרה בצורה הדרגתית. זה קרה בצורה הדרגתית. התחלנו עם שליח אחד, ולאט לאט נהיו שני קווי משלוחים, והבאנו עוד אורזים, כי זה כבר היה לנו קשה להרוז לבד כמות כזאת של הזמנות. וכמובן שלאט לאט נאלצנו להעלות טיפה את הרווח הגולמי, כדי שזה יהיה כלכלי. אני חייבת לציין שזה ממש לכל אורך 10 שנים, זה לא עסק כלכלי במיוחד. זאת אומרת, זה עסק שדי שומר על עצמו break even, כדי שהוא יצליח להתקיים. אני כפירותנית, ממש אין לי כאילו איך לאכול אם לא היה לי את הדבר הזה. ויש עוד
רבים. לסופר, לחנות הירקות.
לא, לא, לא. אני לא יכולה לחיות על מה שיש, על מה שמגיע מהשווקים הסיתונאיים. זה לא, אני לא שבעה. פשוט מאוד. עזוב את זה שלא טעים לי ולא...
זה הבדל מה, באיכות הפרי, בטריות?
הבדל מאוד משמעותי. כן, באיכות, בטריות. אני רואה, אני קילומטרים.
איך אתה יודע שהחקלאי כתף אתמול ולא
מביא לך משהו מקומו? אני יודעת, הגוף שלי יודע. אני רואה ומרגישה ותואמת ושבעה. זה בכלל, רק בלית ברירה אני קונה בירקנייה או בסופר. רק אם אין לי. ואם אני נוסעת לחול, ואפילו לפני שנתיים הייתי באיסלנד, ואמרתי, יואו, אז הייתי באמת fully raw. הייתי איזה 3 שנים, אכלתי אך ורק פירות. אמרתי, וואי, איך אני אשרוד שם השבועיים באיסלנד? והיה לי מאוד קשה. תכלס, חזרתי רעבה. התנפלתי על ארגז פופאיות שחזרתי.
בואי נדבר קצת על, כאילו גם עונתיות, עונתיות עונתיות.
כן, הרבה קוראים לנו העונתיות, וזה נכון.
כי לתפיסתי יש לכל פרי וירק, יש לו את העונה שלו. נכון, יש את המלפונים וגווניות שאפשר למצוא אותם כל השנה. לפעמים יותר, לפעמים פחות. אבל פירות, למשל, מנגו מתחיל ב...
עכשיו התחיל. לפני שבוע, כן.
ביוני, בסוף יוני, תחילת יולי.
יולי,
והוא ימשוך אותנו עד?
האחרון שמגיע לנו בינואר.
בינואר יש עוד מנגו?
משדה ניצן בעוטף עזה, כן. הוא האחרון שקוטפים אותו מהעץ, כן, לא מקירור. כן.
אז הקיץ הוא בדרך כלל עונה טובה
יותר. הוא שופע פירות, אבל אני מעדיפה את החורף.
באמת?
כן.
למה? אבטיחים, אפרסקים,
לקטרינות. אני לא, אני בן אדם של פפאיות, בננות, שזה יותר פירות של חורף, גויאבות, שזה ממש הפייבורית שלי.
גם
הריח? כמובן שאני אוהבת גם את הפירות שיש עכשיו, אבל אני מעדיפה את החורף דווקא הדרים, אני מתה על זה.
אוקיי. אז יש לנו בקיץ שפע של פירות.
כן, בארץ יש שפע, הארץ שלנו היא מקום מעולה לחיות בו כפירותני. בגלל שיש לנו כמה אזורי אקלים, גם מדבר, גם סו קולד אירופה, בצפון, קצת שלג, קצת הרבה גשם לפרקים. אז יש כמה אזורי אקלים ויש כל מיני, יש את כל סוגי הגידולים כמעט. יש כמה פירות שאי אפשר לגדל פה, אבל את הרוב אפשר, והם יוצאים טוב.
אוקיי, אז סיימנו את הקיץ באזור הסתיו, באזור אוקטובר, נובמבר, ומה מתחיל אז?
גויאבות, מה?
גויאבות, בסדר, זה גם מסריח.
לא, זה...
אין להם עונה קצרה לגויאבות?
אין הקצבה לכלום.
אין עונה קצרה, אבל זה לא...
לא, יש... אנחנו הצלחנו למצוא חקלאים, נגיד בערבה, שמגדלים גויאבות גם במרץ-אפריל.
אוקיי, איך... נסתם, אני חקלאי בערבה, אני מגדל גויאבות. איך אני מגיע להוד השרון...
אתה אוסף, אני אוספת לך כמות גדולה, ושולחת את אחד המובילים שלנו. יש לנו בין 3 ל-4 מובילים כל שבוע, שמובילים לנו מחצבה, מעניין, כן.
ולא נתקלתם בהתנגדות של סיטונאי פירות וירקות, כי כבר אתם מוכרים כבר כמות?
לא, מה שהם התנגדו, לא.
אתה יודעת, אולי גוזלים
להם. אנחנו לא מאיימים על אף אחד.
או באים לחקלאים ואומרים, אתה לא מוכר את כל הסחורה שלך, אני לא קונה ממך בכלל.
אנחנו לא
הבאתי מי הוא בינתיים לאף אחד.
אנחנו עובדים עם מי שיש לנו שיתוף פעולה איתו, ותקשורת טובה איתו, וחקלאים, אנשים מדהימים וערכיים.
והם צריכים להתפרנס בחקלאות?
אני מניחה שכן.
ומה קורה היום עם ה... אנחנו נמצאים במלחמה. בואי נספר לך את הסיפור האישי שלי, שבתחילת המלחמה, נסעתי להתנדב במושב מבטחים, במשק שבעל המשק נהרג, טל ממן, והם אמרו לי, אנחנו תקועים פה עם חממה שלמה של עגבניות שרי. בוא תעזור לנו. לקחתי טנדר של, של, של אורי, נסעתי לשם, קניתי 0.5 טון עגבניות שרי, ומחרתי אותם. וחשבתי אחר כך, אז עשיתי את זה בזה חודשיים, ואחר כך התעייפתי, והמחירים עלו, והכל השתנה, והלוגיסטיקה, אז חזרתי לעיסוקיי. אבל הצגלתי על החקלאי, שהוא נמצא בתנודתיות מאוד מאוד גדולה.
נכון. נכון, זה, ודאות, זה עסק חי מאוד, זה כלומר, זה, יש הרבה חיים בתחום הזה, תרתי משמע. גם האוכל חי, וגם כל המסביב. ואנחנו מאוד התגייסנו מאז 7 לאוקטובר, זאת אומרת, קודם כל היו לנו שתי נקודות איסוף בעוטף, בזיקים ובבארי, שרק לאחרונה חזרנו לחלק שוב בבארי.
לחלק בבארי או להביא סחורה משם?
לחלק, לחלק, לחלק.
ולהביא סחורה
מהעוטף? עכשיו, חקלאים, חקלאים בעוטף, יש חקלאים בעוטף שאנחנו עובדים איתם. בהתחלה כמובן הם נטשו את המשקים וברחו, אחר כך לאט לאט הם חזרו. וכמובן שאנחנו עובדים איתם, הם בעדיפות עליונה אצלנו. חלקם מגיעים עד אלינו, חלקם אנחנו אוספים. יש גם חקלאים בצפון שהמשקים שלהם
כל המתאים, מופצצים.
כן, יש לנו מוביל שעובר בכל המתאים ואוסף את הדברים שאנחנו מזמינים, את האוכמניות ואת הדובדבנים ואת הליצ'י עכשיו, וכל מה שיש להם אנחנו עוזרים להם למכור, נותנים להם עדיפות לכל החקלאים שבקו העימות, שבמקרה גם יש להם את הפירות ואת הירקות הכי טעימים בעולם, והרוב אורגני או ללא ריסוס. זהו.
ואיך מתמודדים יוקר המחיה? סך הכל, אני מניח שלהיות, לא תחביב, לשעון תזונה, לתזונה פירותנית, זה לא כל משפחה יוכל להרשות לעצמה.
נכון, אני אגיד לך מה. כשאתה, זה לא, זאת אומרת, אני אדבר בשם עצמי, אבל אני יודעת שכל מי שעבר לתזונה הזו חווה את זה. כשאתה ניזון רק על המזון הטבעי, אין לך הוצאות נוספות. זאת אומרת, אין קוסמטיקה, אין פארמה, אין רופאים, לא צריך, אני, אני מדברת על אני, כן? לא צריך קרם הגנה, לא צריך מלא דברים.
קרם הגנה לא.
לא צריך, לא נשרפים.
למה?
כי הגוף במצב אחר. הגוף במצב אחר. אני יכולה לשתף אותך באיך נראיתי לפני זה. עזוב את זה שהייתי גם במשקל הרבה יותר גבוה, אז גם האור שלי היה בצבע אחר, האור שלי היה בצבע לבן. ופתאום הוא נהיה כזה יותר חום, כי אני כל, כי התזונה שלי מבוססת על פפאיות ומנגו ופירות כתומים, וזה צובע אותי, וזה גם בא, זה עובד טוב עם השמש גם, מסתבר. זה פשוט המזון הטבעי לנו, אין, כאילו, זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לאכול אותו כמו שהוא.
איך המשפחה שלך?
המשפחה שלי התרגלה. הם כולם טבעונים מסיבות מוסריות, אבל הם לא כאלה טהרנים כמוני. הם אוכלים גם אוכל מבושל, ג'אנק טבעוני במרכאות, גם בין היתר. נהנים מהחיים. הלוואי עליי, האמת, אני, המצב הרפואי שלי לא מאפשר לי, כאילו הייתי רוצה דווקא לאכול קצת יותר ג'אנק טבעוני. אבל אני מרגישה ממש כל כך לא טוב אחר כך שאני מוותרת.
ואת מרגישה שיש גל של הצטרפות לפירותניות, או שזה עדיין מגזר?
תראה, הרבה מגיעים ממקום בריאותי. הרבה מגיעים אחרי סבלו מכל מיני חולאים והתייאשו מכל השיטות קונבנציונליות או לא קונבנציונליות, לא משנה. זה לא שיטה, זה בעצם, זה דרך חיים. תשמע, יש גם את העניין של ה-raw food. raw food, לאכול רק מזון חי, זה מביא את הגוף למצב אחר. הוא כאילו לא במלחמה עם שום דבר, הוא מקבל רק חיים. ואז הוא לא נלחם בכל מיני דברים שהוא לא בדיוק מזהה מהם. אז במקרה שלי זה מאוד מאוד מורגש, ממש. אין לי כל כך איך לתאר את זה. כן, זה התמכרות טובה, כאילו.
ואין שום געגועים?
יש, זהו, דווקא
לפיצה,
יש.
לפיצה ובורקס?
תשמע, לא, דווקא פיצה ובורקס פחות. יש לי געגועים ואני גם אוכלת פה ושם ירקות בגריל, ירקות אפויים, זה הגעגועים שלי, אין לי געגועים אחרים. וגם עם עצמי החלטתי שאני בחופשות, אז אני כן, אני זורמת, כדי שאני לא אצליח להשיג את הפירות כל הזמן, כי זה עבודה, זה עבודה קשה. הגוף שלי לא מקבל, הוא מוחה.
הוא מוחה.
הוא רוצה את הפירות שלו ואת הירקות החיים, אבל בסדר,
זורמת. מי שרוצה להתחיל עם זה, מה היית ממליצה לו?
מי שרוצה להתחיל, אני ממליצה לו להתחיל את היום עם פירות. זאת אומרת שהקיבה ריקה והגוף נקי משנת הלילה, כשהוא רעב, לא חייב להיות בבוקר, מתי שהוא רעב, להתחיל עם פירות, עד שהוא שבע מהפירות, ואז לעבור לתזונה הרגילה שלו.
זאת אומרת, לאכול פירות עד שובע.
בדיוק.
לא להגביל את עצמי באפרסק אחד, במנגו אחד, או בחצי אבטיח.
לא להגביל, אין הגבלה. בתזונה, כל עוד מתחילים את היום עם פירות, אין מגבלה לכמות הפירות שאפשר לאכול. ברגע שאוכלים משהו אחר, צריך להמתין, כי פירות לוקח להם ממש מעט זמן להתעכל, משהו כמו רבע שעה עד חצי שעה. דברים אחרים לוקח להם יותר זמן. אז כשהקיבה עסוקה בעיכול של משהו מסוים, עדיף לא להכניס שם גם פירות, כי אז הם עלולים להתחיל לצוס, ואז באמת עולה הסוכר בדם, זאת בעיה. להתחיל את היום על קיבה ריקה עם פירות, ולאכול כמה שרוצים עד שנמאס. אחר כך לעבור לתזונה הרגילה. אני גם התחלתי ככה משייק בבוקר, וזהו. ואחר כך הוספתי שייק ועוד ארוחת פירות, וזהו. ואז ארוחת צהריים פירות, שזה היה מדרגה ממש רצינית, וזהו. וככה לאט לאט הפירות השתלטו לי על היום, בקטע טוב.
אז מה נדבר עם הענתיות? איפה אפשר למצוא אתכם? אפשר להיכנס למעגל ההזמנות שלכם?
אז באמת יש לנו, כל מי שקליט בגוגל הענתיות יגיע אלינו, אבל בגלל שהמערכת שלנו פתוחה רק מיום שישי, לפני הצהריים עד יום שני בערב, כדאי להיות באחת הקבוצות שלנו, יש לנו כמה קבוצות שקטות בוואטסאפ, או רשימת תפוצה בוואטסאפ, שם אנחנו פשוט מעדכנים כשהמערכת נפתחת, ומתזכרים לפני שהיא נסגרת. אז ככה, יש לנו תפוצה די גדולה, ומי שרוצה להיות מעודכן, נמצא שם, לא חופרים שם.
ורוב הלקוחות חוזרים או...
כן, יש לנו לקוחות שאני חושבת שכבר 8-9 שנים מזמינים איתנו כל שבוע.
זה כיף?
יש הרבה.
הם מגיעים גם לראות אתכם או שהכל וירטואל?
מעט, יש לנו, אנחנו מצלמים ומעלים במדיה שלנו, הם עוקבים.
ענת גלעד, מייסדת הענתיות, ענת גלעד וענת קרץ, כבר 8 שנים מביאות את הבשורה של... 10 שנים, סליחה. מביאות את הבשורה של החקלאות הישירה לאזור השרון. תודה רבה שטרחת אצלנו.
בשמחה.
ותודה, להתראות.
בכיף.
ביי ביי.
יופי.
אני צריך לסגור את השידור. ותודה שהזמתם לנו. כן, היה תוכנית מרתקת, עברה מהר כמו כל שבוע. אני אשים שיר ברקע עד שגנבו לי את המיקרופון. להתראות.
והוא נרדם ומתעורר שולח יד ולא זוכר שאין שם אף אחד. זה הילד שבך וקוראים לו לחזור, כאילו יש את הכפתור שרק אתה יכול לסגור.